הנושא שאנחנו התחלנו לעסוק בו הוא נושא של קבלה, דברים כאלה, וכמו שאמרנו, אנחנו נקרא את הדברים האלה. לא נתיימר להבין אותם באמת כמו שלעומק, כי זה באמת, אדם צריך להיות ראוי בשביל להבין את הדברים הפנימיים כראוי. אבל אנחנו לפחות מציצים, הרב פותח לנו כאן איזה פתח, איזשהו צוהר, איזה משהו בשביל להגיע לעולם, עולם פנימי. בשביל להבין את זה, נחזור אולי לתמצית הדברים, כבר היינו בשיעור הקודם, שיש שני מימדים לעולם שאנחנו חיים בתוכו. הממד הפיזי, הממד המוחשי, מה שנקרא, שאתה חש אותם בחושים שלך, בעיניים שלך, באוזניים שלך, בידיים שלך וכו'. ויש גם מימד שנקרא מימד רוחני לעולם. באותו עולם שהוא עולם פיזי, יש גם מימד רוחני. המימד הרוחני הזה הוא לא פיזי, אלא הוא נראה למה שנקרא אצל חז"ל, לעין הנשמה. יש עין בשר, העין הבשרית שלנו, היא רואה את החיצוניות, היא רואה את, את הבשר בעצם. העין החיצונית שלנו, כשרואה אדם, היא רואה את הבגדים שלו, היא רואה את ההופעה שלו, היא רואה את הבשר שבו. אבל מה, העין הפנימית שלנו, לכל אחר יש גם העין פנימית, היא רואה בן אדם, נשמה, נפש, אישיות, מימד ערכי, רוחני, כזה או אחר, לא משנה. אותו דבר בבריאה כולה, בעולם כולו. הבריאה כולה היא משולה לאדם גדול. אז הבריאה כולה היא מופיעה בצורה החומרנית שבה, וכל אחד רואה אותה, אבל גם יש בה מימד ערכי, מימד רוחני, מימד פנימי בתוך כל הבריאה כולה. בשביל לראות את המימד הפנימי, אתה צריך להיות ראוי לכך. מהו המימד הפנימי של כל הבריאה כולה? זה רצון השם. רצון השם הוא מתחבא, הוא נמצא, או המחשבה האלוקית, או הרצון האלוקי, שדברים רוחניים, הוא נמצא בכל דבר בעולם. לית אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי מהרצון של הקדוש ברוך. זה מה שאנחנו אומרים בקדושה, מלוך עול הארץ כבודו. כבודו מלא עולם. הוא נמצא בכל מקום. גילוי הרצון האלוקי, הופעת הרצון, היא תלויה בעצם באישיות שלנו. אתה בן אדם טוב, אתה רואה את הטוב. אתה לא בן אדם טוב, אתה לא רואה את הטוב. מידה כנגד מידה. כמה שאתה מזכך את עצמך, מתאר את עצמך, במילא באותה מידה גם אתה רואה את העולם סביבך. אז זה למדנו פעם שעברה. עכשיו אנחנו הולכים לעוד מושג שנקרא רוח הקודש. מישהו שמע פעם את המושג הזה רוח הקודש? איפה שמעת על זה?
היה אצל הנביאים.
איפה?
בתנ"ך.
לא שמעתי, בתנ"ך. שמעת את מישהו עוד שמע את הביטוי הזה רוח הקודש? איפה שמעתם את זה? בעל שם טוב. אבל יש ביטוי כזה, רוח הקודש. הרב עוסק כאן ברוח הקודש. בוא נקרא קצת, ננסה להבין למה הכוונה כשאומרים את הביטוי הזה רוח הקודש. בוא נראה. דף עין וב סעיף ב'. רוח הקודש הכללי, הכולל בחטיבה אחת עליונה את הצירוף של כל הזרמים המיוחדים כאחת, רוח הקודש של הרצון, רוח הקודש של השכל, רוח הקודש של היופי, רוח הקודש של הגבורה, רוח הקודש של המוסר, הכל זה עניין אחד, בכל דבר כזה יש מה שנקרא רוח הקודש, תכף נראה למה הכוונה. כשהוא פועם, הרוח הקודש הזה פועם, דהיינו, פועל, במלואו או בעליינותו הרוח הזה, הוא נותן את הניבים אל הנביאים. נביא מלשון ניב שפתיים. הנביא זה אדם שמפיו יוצאים דברי אלוקים חיים. בדור שלנו אין לנו נביאים. אבל בתקופת התנ״ך היו נביאים. הנביאים זה לא מילים בעלמא, זה היסטוריה. זה לא פעם אני מסתובב כאן בירושלים, אני הולך ברחוב שדרות אמירי, אני אומר, בטח ירמיהו הנביא הסתובב כאן. או אולי ישעיהו, אני לא יודע. פעם עשיתי טיול מירושלים לענתות. ענתות זה כפר ערבי, היום זה גם מחנה פליטים שנקרא ענתה, ענתה. השם ענתות נשמר באותו כפר ערבי. הרבה כפרים ערביים שומרים על השמות העבריים עוד. אז אני זוכר, זה היה אחרי מלחמת ששת הימים, הלכתי לטייל שם, ועוד אפשר היה ללכת לבד, האזורים האלה. ואתה, מירושלים לענתות אין לך הרבה אפשרויות, כי הדרך, אז היה דרך הפרנק הזאת, היום זה כבר כביש, עוברת על, ממש על קו הרכס. זאת אומרת, לא ימינה, לא שמאלה. אני זוכר שחשבתי בליבי, שהלכתי לכיוון הענתות, אמרתי, בוודאי, הרי ירמיהו מאיפה היה? איך אתה יודע? זה כתוב. מהענתות, נכון. והוא הלך לירושלים, הרי המרחק בין הענתות לירושלים זה מרחק הליכה, זה לא... אז מסתם הוא הלך על השביל הזה, איפה? ימינה מדרון, שמאלה מדרון, הכביש... השביל עובר בדיוק על הרכב. אמרתי בליבי, וואי וואי וואי, כאן הלך ירמיהו הנביא, ואני הנכד שלו, או הנין שלו, או הנין של הנין, ואני הולך בדיוק באותו שביל. תהי, זה היה לי ככה, הברקה כזאת. שבעצם אנחנו הולכים בארץ, שהתהלכו כאן נביאים, פשוטו כמשמעו. נבואה זה יצירה, שאנחנו מכירים אותה בצור יצירה ספרותית לקורא. בצורת התנ״ך, התנ״ך נכתב ברוח הקודש, על ידי נביאים, ועל ידי אנשים בעלי רוח הקודש, והם חיו כאן, נשמו כאן, יצרו כאן, פעלו כאן. באיזה ארץ?
ישראל.
ארץ ישראל. האם התופעה הזאת, היא תופעה היסטורית של נבואה, האם היא תחזור או לא תחזור? איך אתה יודע?
כי גם זה נבואה.
זה נבואה. חדש ימינו כקדם, אנחנו אומרים כל בתפילה. אנחנו מאמינים שוודאי וודאי רוח הקודש תחזור והנבואה תחזור. המימד התרבותי הזה, הצינור הזה, של שפע אלוקי, שאנשים דבקים באלוקים, וכתוצאה מזה הם, יש להם רוח הקודש ודבקות ודיבור אלוקי, היא תחזור ותחזור בגדול, לא, לא, תחזור בגדול. עד היום התנ"ך זאת היצירה בעלת ההשפעה הכי גדולה על המין האנושי, צריך לדעת. אין, אני לא יודע אם שמעתם פעם. מה?
הרב מחר מספר אחד.
אין ספרות בעולם, חוץ מפוטר, איך קוראים לו? הארי פוטר. לא קראת? לא קראת הארי פוטר? לא יודע, אני גם לא קראתי. אבל מה, אין יצירה ספרותית בעלת השפעה מוסרית, ערכית, בעלת עוצמה כזאת, כמו התנ"ך שלנו. התנ"ך זה תוצר הנבואה, צריך לדעת. אז זה מה שאומר כאן הרב, רוח הקודש זה לא רק דבר שהיה, ואני אגלה לכם סוד, הוא גם דבר שהווה. גם היום אדם יכול להגיע למדרגה הזאת שנקראת רוח הקודש. אני לא יודע מי שכאן למד מסילת ישרים עד הסוף. מי למד מסילת ישרים עד הסוף? לא יצא לכם. אבל החלק האחרון של מסילת ישרים עוסק בדיוק בעניין הזה של רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? איך מגיעים לרוח הקודש? והוא מעיד כאן ואומר, מי שרוצה יכול להגיע, רק צריך ללכת כל המסילה, זה הכל. דרך לא קלה ודי ארוכה, אבל כשאדם רוצה לזכות לרוח הקודש, אם הוא רוצה באמת, אז הוא יכול להגיע לדבר. מי שמעוניין, יש קורס מיוחד במסילה, נקרא מסילה מלשון סלול, כבר הרמח"ל סלל לנו את הדרך. תלך בדרך הזאת, תגיע למדרגה הגבוהה ביותר, שהיא לכאורה כמעט הגבוהה ביותר, שהיא מדרגת רוח הקודש. מה זה רוח הקודש? אומר כאן הרמח"ל, עניין הקדושה כפול הוא, דהיינו תחילתו עבודה, סופו גמול, תחילתו השתדלות, סופו מתנה. אתה צריך לעבוד. לעבוד, הכוונה היא לא רק עבודה לפרנס את משפחתך, זה פשיטה, אלא כאן זה נקרא לעבוד את אלוקים. אני לא יודע, מישהו כאן היה כאן בקורס הזה של משרד העבודה. יש קורס משרד העבודה, אז יש אינסטלציה, חשמל, זה, זה, זה. ויש קורס מיוחד, מי שמעוניין לעבוד את אלוקים יכול להירשם. יש קורס מיוחד כזה. מישהו מעוניין כאן בקורס הזה לעבוד את אלוקים? אתה מעוניין לעבוד? תירשם במשרד, נשלח אותך לקורס מיוחד. עבודת האלוקים. המקובלים הראשונים, לפני שהיה המושג הזה שנקרא קבלה, קראו להם בעלי העבודה. דהיינו שקיבלו החלטה אסטרטגית בחיים שלהם, שהם רוצים לעבוד את אלוקים. הם עושים, אדם עובד, זה אדם שעושה רצון אדוניו. למשל עבד, עבד עושה רצון. הראשון שבהם, אני לא יודע אם שמעתם עליו, לאחרונה הופיע אצלנו בפרשת השבוע, קראו לו אברהם אבינו. אברהם אבינו, הוא כתוב עליו בגמרא מסכת ברכות, הראשון שקרא לאלוקים אדון, הראשון, זה היה אברהם אבינו. השם אלוקים במה עדה כי ירשם. ראינו, מופיע פעם ראשונה בהיסטוריה אדם שקורא לאלוקים אדון. המילה אדון היא מילה מצטרפת, קוראים לה בלשון, בעברית. מה זאת אומרת מצטרפת? שתמיד מצטרפת אליה עוד מילה. זה כמו אבא ובן. אבא לא יכול להיות אבא אם אין לו בן, אין לו ילדים. אז הבן זה מחייב אבאות, והאבאות מחייבת בן. זאת אומרת, זה מילה שמצטרפת. המילה אדון היא מצטרפת למילה עבד. עבד במושג העובד, מה שעובד. ברגע שאתה אומר את המילה אדון למישהו, אתה בעצם מכבד אותו, אבל מצד המהות של המילה הזאת, אתה אומר, אני העבד שלך, אני עושה רצונך. עבד עושה רצון אדוניו. כשאנחנו פונים אל הבורא במושג אדנות, הכוונה היא שלא רק שאני מאמין במציאות השם בעולם, דיינו שיש מלך לעולם, מנהיג לעולם, מסדר את העולם, מכוון את העולם, כל הדברים האלה. נניח, זה דבר אוניברסלי, כלל עולמי, כל בר דעת, שהוא מתבונן בבריאה, מתבונן בהוויה, הוא אומר, יש סדר, יש מסדר, קוראים לזה כוח עליון, קוראים כל מיני שמות כאלה ואחרים, שהם תוצאה של מחשבה של האדם, התבוננות של האדם, הוא מגיע שיש, הוא קורא לזה אלוקים. לדבר הזה הוא בדרך כלל קורא לו אלוקים. כן, אדם בעל יכולת התבוננות יותר, או ראייה רוחנית יותר, נאמר, לא מבחינה דתית, מבחינה אנושית. זה יכול להיות יהודי, זה יכול להיות לא יהודי, זה יכול להיות יפני, זה יכול להיות הודי, זה יכול להיות אינדיאני, זה לא משנה. כל מי שיש לו שכל בראשו ומתבונן, הוא אומר, אני רואה כאן בריאה שלמה, ודאי שמעל כל זה יהיה דבר שהוא בלתי נתפס, בלתי, בלתי, בלתי ידוע, אין סופי כזה. שמעל כל זה הוא מנהיג את הכל, מסדר את הכל וכל הדברים האלה. זה היה עד אברהם אבינו. עד אברהם אבינו, וגם היום, הרבה אנשים מאמינים באלוקים, אבל הם לא קוראים לו אדון. במילים אחרות הם אומרים לו, אני מאמין בכוח עליון, אבל אין לי כאדם זיקה אליו, אין לי מחויבות אליו. אני עושה מה שבא לי. הוא לא האדון שלי. אני מאמין במציאותו, אבל אני פה והוא שם. שני דברים אחרים. הראשון שקרא לאלוקים אדון, זה היה אברהם אבינו. דיין הוא אמר, לא רק שאני מאמין במציאות השם בעולם, אלא אני מאמין שהמציאות הזאת מחייבת אותי להיות בן אדם טוב. איזה בן אדם טוב? ללכת בדרך השם, לעשות צדקה ומשפט. זה הייתה הגדולה של אברהם אבינו. התגלה לו לאברהם אבינו גילוי רוחני, שאותו בורא עולם, אותו שהוא מעל הכל ושהוא בלתי נתפס, יש לו רצון, והרצון הזה מופיע בחיינו, בטבע, בבריאה, באנושות, וזה מחייב אותי, הרצון הזה. זה היה אברהם אבינו. והוא היה אוהב את האלוקים. אברהם אוהבי, וגם יש ביטוי כזה על משה רבנו, עבד השם, עבד אלוקים. הוא עבד, עבד מבחינה זאת עושה רצון האלוקים. המקובלים הראשונים הם נקראו בעלי העבודה. הם לא רק האמינו במציאות השם, אלא אצלהם המשימה הזאת לעשות רצון השם במרכז חייהם. הם דבקים באלוקים. הם כל היום התגבר כארי לעמוד בבוקר, למה? אתם לא יודעים. שמה אתם קיימים בבוקר, מי יודע? לא יודעים. לעבודת בורא. לעבוד. לעבוד, לעשות רצון הבורא. זהו, בסדר אנחנו חיים ואנחנו קיימים. אחר כך קראו להם מקובלים. למה? כי מי שבאמת עובד את השם, הוא מקבל שפע אלוקי, אור אלוקי. לכן מקובלים מלשון מקבל. משה קיבל תורה מסיני ומסורה ליהושע. יש קבלה. אדם מקבל. אדם זה לא רק בשר. אדם יש לו נשמה. הנשמה הזאת יכולה להיות מוארת, נאמר ככה. מוארת מבחינה רוחנית, מבחינה נשמתית, מבחינה נפשית, מבחינת כל מה שאנחנו רואים כאן, השכל, הרגש, המציאות, זה מה שאומר רוח הקודש, היא נמצאת בכל דבר. גילוי אלוקים הוא תוצאה של מה שאומר כאן מסילת ישרים, עבודה, השתדלות. אתה תשתדל, אלוקים יאיר את נשמתך. זה מובן הדבר. רוח הקודש זה הופעה או גילוי של אור השם לאותו אדם שזוכה למה שהוא זוכה. יצא ספר של רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, בשם שערי קדושה, ספר הזה. רואים את הספר הזה? מישהו קרא את הספר הזה? לא קראתם את הספר הזה? אתה קראת? אבל לא קראת אותו. אוי אוי אוי. ברצינות, לא קראתם את הספר? לא נורא, אתם לא היחידים שלא קראתם. הרבה לא קראו את הספר. הספר הזה, כמה מילים על הספר שערי קדושה. רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, הוא היה התלמיד המקורב ביותר לאריזל, זכר צדיק לברכה. האריזל זה הייתה נשמה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא שתל אותה בדורות, שבאה להאיר את פנימיות התורה, את אור התורה הנסתרת, תורת הסוד, תורת הרז, כל מיני, חוכמת האמת קוראים לה וכל מיני שמות. הוא נשתל בדורות על מנת להאיר לנו ולכל הדורות שבאים אחריו, להאיר לנו דברים פנימיים, פנים פנימיים וכו'. אריזל עצמו הוא היה אדם שנפטר בגיל צעיר, בגיל היה 30 בערך, בחור צעיר. והוא זכה למה שזכה, למה? תשאלו את הקדוש ברוך הוא, שהוא שותל נשמות בכל דור ודור. הוא זכה למה שזכה. והוא חי רוב ימיו בצפת, במצרים, סליחה. במצרים, הוא היה מתבודד שם על יד הנילוס, אבל למד תורה, היה תלמיד חכם וכל זה. ובערוב ימיו הוא עלה לצפת, חי שם כמדומני כשלוש שנים, משהו כזה. ובאותו זמן הוא זכה להערה גדולה מאוד וגילה את מה שהוא זכה לתלמידיו. היו נקראים גורי הארי. התלמידים, אלה שליוו אותו, גורי הארי קראו. אבל המיוחד שבכל התלמידים שלו היה רבי חיים ויטל, שהוא, הארי בעצמו אומר, הוא יעיד עליו שהוא היחידי שקלט אותו. באמת, מה שצריך לקלט באמת. והוא כתב כמה ספרים, רבי חיים ויטל, זכר צדיק לברכה, שפורסם בספרים שלו, נקרא עץ חיים. עץ חיים זה ממש יסודות תורתו, משנתו של האריזה. זה הספר בקבלה, שכל מי שרוצה לעסוק בקבלה, ואני ממליץ לכם, לא בשלב זה, אחרי שתלמדו את כל השס, המשניות, ואת הזהו, ואת הזהו, וזה, יש הרבה מלמוד, אחרי הכל, לגשת לשם, כי אם אנחנו לא בשלים, גם לא נבין מה כתוב. אבל בכל זאת, הוא כתב גם הרבה ספרים. אחד הספרים של רבי חיים ויטל זה הספר הזה, שערי קדושה. הספר הזה, הנושא המרכזי שלו, כשמו כן, איך להגיע לרוח הקודש. הדרכה, מעשית, פרקטית. איך להגיע למדרגה של רוח הקודש. הספר הזה הוא גם ספר סגולתי, זה נקרא. יש ספרים שאתה קורא אותם, יש להם ערך רוחני, אפילו שאתה מחזיק אותם ביד, זה כבר ערך מוחני, רוחני לרוחני. כמו ידוע ספר תהילים, למשל. ספר תהילים הוא ספר שאפילו אתה שם אותו רק בכיס, זה כבר עושה מה. יש כאלה ששם אותו באוטו, מה שבטוח, בטוח. למה? הוא נכתב על ידי דוד המלך, שהוא נכתב ברוח הקודש. ודוד המלך הוא חסיד, לא סתם, הוא עובד אלוקים באהבה. אז תהילים זה ספר שרבים באמת בצדק, דתיים, לא דתיים, לא משנה. ספר תהילים אומר להם משהו. גם שקוראים אותו בוודאי, אבל גם שלא קוראים אותו. עצם העובדה שהוא נמצא, אז זה כבר עושה לאדם משהו, זה מלווה אותו. לא פעם, לא פעמיים, אני שומע סיפורים, איך ספר תהילים קטן כזה, הוא כל כך הביא תועלת רוחנית ונפשית ואישית לאדם כזה או לאדם אחר. סיפורים על חיילים שהיה להם ספר תהילים בכס ובמלחמה, בכדור, אני מכיר אחד כזה, כן, סיפרה לי אמא אחת מבאר שבע, שאישה לא דתייה, שהיא הייתה כאן בביקור, אני כבר לא זוכר באיזה עניין, סתם, רציתי לתת לה משהו, מה, קחי תהילים, ספר תהילים. היא דיברה על הבן שעומד להתגייס לצבא וכל זה. אמרתי, קחי תהילים, תני את זה לבן שלה. בן שלה באמת, תני את זה לבן שלה. ואני שכחתי מכל הדבר הזה. אחרי איזה אירוע משפחתי, פגשתי את האישה הזו. היא אומרת, דוב, אתה לא תאר לך מה היה עם הספר תהילים הזה. הבן לא, תמיד היה אצלו בכיס בחולצה, בצבא. היה, נדמה לי, מלחמת לבנון, אחת, לא זאת, הראשונה, כן? והוא היה, פגע בו כדור או משהו כזה, והספר הזה הציל אותו בעניין הזה. אני לא זוכר כבר את הפרטים שלו. אז זו דוגמה, ספר תהילים. ספר תהילים הוא ספר שנקרא ספר סגולתי. גם הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, היה ספר שכתב הרב קוק זצ"ל, זה נקרא ריש מילין. הספר הזה, ריש מילין, הוא ספר שהוא מאוד קטן יחסית, והוא מסביר כל אות וכל נקודה וכל טעם בתורה, מהי המהות שלו, מה המשמעות שלו, מה העומק שבו. והרי בסך הכל התורה זה כף בית אותיות, וכל אות יש זה כמו קוד, קוד פנימי כזה, והצירוף של כל הקודים האלה, דברים עמוקים מאוד וכו'. אז פעם היה איזה משפט, היו תלמידים שהיו צריכים מה שהפגינו נגד המיסיון וכל זה, והביאו אותם למשפט. הרב סיודה נתן את הספר ריש מילין לתלמידים, אמר, תחזיקו אצלכם בכיס, בזמן המשפט תהיה סגולה, תהיה השפיע הדבר הזה. אותו דבר הספר הזה, שערי קדושה. הרב הנזיר, זכר צדיק לברכה, הוא מספר כשהוא בא לרב קוק פעם ראשונה, אז הוא לקח את הספר הזה, שערי קדושה, ובא עם הספר הזה אליו להיפגש איתו כסגולה. מה כתוב כאן בספר הזה? קודם כל, הספר הזה קובע בצורה החלטית. רוח הקודש זה דבר אפשרי גם בימינו. גם בימינו. זה לא משימה בלתי אפשרית. רק מה, צריך לקיים את מה שכתוב בספר הזה, ואין כאן דברים שאי אפשר לקיים אותם. תורה או מצוות, בעיקר תיקון המידות, דבקות בקדוש ברוך הוא וכל הדברים האלה. סור מרע ועשה טוב. ועל ידי זה האדם יכול להגיע למדרגה שנקראת מדרגת רוח הקודש. ברשותכם אני אצטט כאן מהספר הזה.
כן.
אתם מעוניינים? כן. נראה אם תשרה עליכם רוח הקודש. שוב פעם, אני קורא מאמצע, אז צריך להבין. הנה נתבאר בשער הקודם, בשער, כן, אם זה מתחלק בשלושה חלקים או ארבעה, החלק השלישי בשער הקודם, כי נקלו להיות האדם מתנבא. מי שרוצה להתנבא, יכול להתנבא. נקל. מדוע? להיותו כולל כל העולמות וכולם מתפרנסים על ידי מעשה. עלה בידינו מכל זה, כי אדרבה, הנבואה מוכרחת להימצא בעולם. נבואה זה לא מקרה. נבואה זה דבר מוכרח בעולם, בהיסטוריה, באנושות. מדוע? כדי להישיר האדם ולתקן מעשיו, לשימשיך שפע לכל העולמות ולא יתבטלו חס ושלום. כן, הנבואה מוכרחת. כמו משה רבנו וכל הנביאים, שבעצם מה הייתה המטרה שלהם? המטרה שלהם להאיר לעולם, ליישר את העולם, לתקן את העולם. זו הייתה המטרה של כל הנביאים, והדבר הזה הוא לא דבר מקרי, אלא דבר מוכרח הדבר הזה. וכאן הוא מסביר את העניין של שפע רוח הקודש. נמצא כי הנבואה ורוח הקודש מוכרחים להימצא בעולם. ודבר נקל הוא, זאת אומרת, זה דבר קל, זה לא דבר קשה. בתנאי שימצאו אנשים ראויים לכך. מי זה האדם שראוי לכך? מישהו בן אדם טוב. מישהו בן אדם טוב, הוא ראוי לכך. מה זה טוב? אתה אמרת, הלך בדרך השם.
מי שעבר את כל
המסילת ישרים התחיל. לתקן את המידות שלו, את המעשים שלו וכו'. ואומנם, בהיות הנפש פגומה, אם אנחנו פגומים, הוא מהנמנע, אז לא יהיה עליו רוח הקודש. אתה יכול שיהיה לך רוח הקודש, אתה יכול גם שלא יהיה לך רוח הקודש. לכן נבאר אופן העיכוב הזה. זאת אומרת, הוא מסביר את זה בעריכות, כי אני לא אתגם. הוא אומר באופן פשוט, הוא אומר, המאיר לארץ ברחמים, הקדוש ברוך הוא כל הזמן שופע אלינו שפע ואור וטוב. אני בדקתי את זה. כמו שמש, שמש מאירה כל הזמן. אבל שהאור יחדור אליך, אתה צריך להיות זך, טהור. אתה צריך להיות כמו זכוכית. נשמה טובה.
לאט לאט האנשים מתכווצים, כל מיני דברים.
נכון, נכון. יש להם חסמים, קוראים לזה. חסמים, נכון. איך אתה יודע?
עסקתי בעבודה אנרגטית.
זה נכון. בא תינוק לעולם, נשמה טובה, בא לעולם. כולם שמחים, הכל טהור. אין העולם מתקיים על הבל פיהם של תינוקות של בית רבן, למה? זה אבל, הכוונה היא טהור, אין להם את כל החשבונים, החשבונות, האלוקים עשה את האדם ישר, והם ביקשו חשבונות רבים, כל זה. זה מה שחזל אומרים, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לכן הרבה להם תורה ומצוות, לזכות מלשון זך, טהור. האדם מזדכך, הוא זוכה לאותה רוח הקודש שמכתב אליה. כן, בבקשה.
רוח הקודש, מה זה בדיוק רוח הקודש
חל
על האדם?
אתם מה שהוא אומר, זה שפע, אור, אור רוחני כמובן, לא אור פיזי. שפע רוחני שמאיר את נשמתו של האדם, מאיר את פנימיותו של האדם. יצא לך פעם להיות בשמחה? מתי? אתה זוכר?
לומדים תורה
קצת. תראה את החיוך. זה אור, רוח הקודש יש עליו. מי שמחייך סימן שמה?
שורה
לשם. הוא שמח. אמרת תינוקות, מה זה תינוקות? התינוק נולד עד גיל 3 חודשים, משהו כזה בערך, הוא לא מחייך. הוא רק בוכה ואוכל ומלכלך. 3 דברים. בוכה, אוכל ומלכלך. בוכה, אוכל ומלכלך. אחרי 3 חודשים בערך, אני אומר את זה מניסיון, גם כאבא וגם כסבא, אחרי 3 חודשים מרביץ חיוך. כולם מבסוטים, הוא נשמה טובה. הוא כבר לא בשר. יש בו שמחה. השמחה, החיוך מבטא שמחה פנימית. עצם העובדה שהוא מחייך, אתה אומר, יש לו משהו אלוקי, משהו רוחני, מתגלה בתינוק הזה. כן. לכן, אומרים, אין השכינה שורה אלא מתוך שמחה, שאדם באמת בשמחה. יש בו שמחה, מתגלה דבר רוחני, דבר פנימי, דבר חיובי, נאמר, מתגלה באותו תינוק, או בנו וכו'. אז רוח הקודש, זה רוח, זה לא דבר פיזי. אבל הרוח הזה, הוא מאיר את נשמתו של האדם. זה בעצם אור השם, שכל אחד לפי מדרגתו, שמאיר בנשמת האדם. יש מדרגות בדברים האלה, כל דבר יש מדרגות. אז יהיה המדרגה, עשי המדרגות, זה הנביא. הנביא לא רק שנשמתו מוארת, אלא יש לו ניב שפתיים, הוא כבר מדבר דברים של קדושה, דברים אלוקיים, הוא מעל הזמן בכלל, הנביא מדבר על העתיד, כאילו בהווה, הוא במימד רוחני כזה שמשהו מיוחד במינו. אנחנו לא מדברים על הנבואה כזה, עלינו היום. אדם שרוצה לזכות לרוח הקודש, אומר בעל מסילת ישרים, הוא קודם כל צריך להיות אידיאליסט, לא אינטרסנט. למה? אינטרסנט, אדם אינטרסנט חושב על מי? חושב על עצמו. והכלל הנקוט בידינו לפי הכללים שלמדנו מאחד עד עשר, אתם מוכרים את הכלל מאחד עד עשר, למדנו בשיעור של קודם. אדם שחושב על עצמו מאחד עד עשר, נניח 4 או 5, הוא בדיקי. מה זה דיקי? לא משחק דוק. מה זה דיקי? דיכאון קטן. אדם שחושב על עצמו 8, הוא בדיכאון קצת רציני. אדם שחושב על עצמו מתוך 10 מחשבות חושב על עצמו, הוא מהו? דיפרסיה. לא ידעתם את זה? עכשיו אתה יכול לקחת את עצמך לחשוב משך היום על מי חשבת כל הזמן. אם אתה אומר אני מסכן, אני סימן שאתה לא ברוח הקודש. איפה אתה? אתה מכונס בתוך עצמך. כן, קבוץ, מכונס, כן. אבל אדם שהוא מצליח לצאת מתוך הפרטיות שלו ולהיות אידיאליסט כללי, מה שנקרא, לחשוב על העולם, לחשוב על האנושים, לחשוב על משפחתו, לחשוב על ילדיו, לחשוב על אשתו, לחשוב טוב על אחרים, לחשוב טוב בכלל, לראות את העולם שהוא חי בתוכו בעין טובה, העין של אברהם אבינו, אז הוא זוכה להערה, הוא רואה את הטוב. הוא אומר, באמת, רצון השם, כבוד השם בכל מקום, הוא רואה, בכל מקום הוא רואה את הטוב, הוא לא רואה רע. זה מובן הדבר. לכן, העניין הזה תלוי באדם. בעל מסילת ישרים, הוא אומר, שאם האדם הוא באמת כללי, ומצד אחד כואב את כאב האומה, עם ישראל במיוחד, את הגלות, חורבן ירושלים ובית המגדל, וכל הדברים האלה, ורוצה בטובת ישראל, ואוהב את ישראל, ואוהב את האנושות, ואוהב את העולם, האדם הזה, רוח הקודש שורה עליו, האדם הזה. הוא שהוא צריך להיות גם בן תורה כמובן, לומד תורה לאמיתה. ככה מסביר הבעל מסילת ישרים. אז זה דבר משימה אפשרית. על זה מדבר כאן הרב באורות התשובה. בוא נראה את זה בתוך. רוח הקודש הכללי הכולל, הרוח הזה כולל את כל המדרגות בחטיבה אחת עליונה, את הצירוף של כל הזרמים המיוחדים כאחד של רוח הקודש, רוח הקודש של הרצון, רוח הקודש של השכל, היופי, הגבורה והמוסר, שהוא פועם במלואו בעליונותו, הוא נותן את הניבים אל הנביאים. אמרנו, נביא נקרא מלשון ניב שפתיים. ניב שפתיים, הדיבור הוא דיבור אלוקי. במלוא פירוטם ורם גבורתם, ככל מים רבים אדירים, כל המולה, ככל מחנה צבא, ככל שדי בדברו. הנביא נדחף לדבר. בגלל שהוא מקבל שפע אלוקי כזה, אז יוצאים מפיו דברים, דברים של נבואה, דברים של קדושה וכו'. וזה הרוח, הרוח הקודש הכולל הזה. את חמשת מיני רוח הקודש האמורים שציינו אותם מקודם. גם הוא מתנוצץ ומתגלה ברוח התשובה שורה תמיד, בכל לב החפץ לעלות מתוך המורד של חטאת האדם וכישלונו. אדם שרוצה להתרומם, רוצה להתעלות, ולא רק הוא, אלא גם רוצה להעלות את העולם, את הסביבה, את החברה שהוא חי בה, אדם הזה זוכה להערה. הספר הזה נקרא אורות הקודש, אורות התשובה, סליחה. אורות התשובה. הערה הזאת שהאדם זוכה על ידי התשובה שהוא עושה ושהוא משתוקק, להיות יותר טוב, להיטיב לזולה, שלאחרים יהיה יותר טוב. האורות האלה, הוא אומר, הוא קורא להם גם לבחינת רוח הקודש. ולמרומי הקודש לבקר בהיכל השם. הרב קוק כותב בעניין הזה של רוח הקודש של העתיד לבוא, שזה יהיה נחלת כל עם ישראל. רוב רובו של עם ישראל יהיו בעלי הרוח הקודש. ברשותכם, אני רוצה לצטט כאן את הרב זצ"ל באורות, בספר אורות, בדף צדיק זין. יש כאן אורות במקרה?
כן.
אפשר להעביר קצת ספרים. לא, יש לי, אבל אני מבקר, אם יש לי... יש כאן שתי שאלות לפני שנראה את ה... שאלה אחת, אני לא רואה את כולה, אני רק רואה את חלקה, אבל את הראשונה, אז אני אקרא את השנייה, אולי יעלו את הראשונה גם. האם זה יכול להיות בעולם מוסרי שבן אדם לא טוב, שמתנהג בצורה מאוד לא טובה, בגלל שהוא מחזיק ספר תהילים בכיס, אז תהיה לו הצלה בזכות התהילים? לא יודע. אני לא יודע. באמת לא יודע. אמרנו שספר תהילים הוא ספר סגולתי, הוא בעל השפעה גם כשקוראים בו, אבל אפילו כשאדם יש לו את הספר הזה הוא משפיע. אני לא יודע מה ההשפעה שלו, איך הוא משפיע, פרוצדורה השפעתית של הספר, אבל הספר הזה יש בו השפעה. וכמו שאדם יודע, בא אצל, מקובל אצל בית משפט, אצל הגויים, אולי גם בארץ, אני לא יודע, ששמים את היד על נשיא ארצות הברית, הוא נשבע על ספר, על התנ״ך, נשבע על התנ״ך. שיקח את, איך קראנו הספר הזה, איך?
הארי פוטר.
למה הוא לא נשבע על הארי פוטר? למה הוא דווקא על הנשבע? אלא כנראה המסורת אצלהם בארצות הברית, שהספר הזה הוא קדוש. זאת אומרת, יש לו סגולה מיוחדת, זה לא סתם ספר שנשבעים עליו. אז הוא נשבע על הספר התנ״ך אולי. מה, ומה, מה, מה קדושתו, מה מעלתו, מה מדרגתו, מה זה? כל אחד שם לפי מה, אבל הם רואים, ודאי זה לא ספר רגיל, זה ספר בעל השפעה, נאמר. לכן נשבעים על התנ״ך. אבל אותו דבר לגבי תהילים. תהילים זה ספר, איך הוא משפיע, למי הוא משפיע, מתי הוא משפיע. אין לנו כאן איזה פרוצדורה מסודרת בדברים האלה. איך אומר אדם, מה אכפת לי? מה שבטוח, בטוח, אני מחזיק תהילים ביד. הכי הרבה אני פותח ואני קורא. אם לא קראתי, זה לא מזיק. נכון? זאת תשובה לשאלה, האם אדם רשע מרושע, למרות שאני לא מכיר אדם כזה. מישהו מכיר פעם איזה רשע או משהו כזה?
אין.
אין דבר כזה. עמך ישראל כולם?
צדיקים.
כולם צדיקים. ב. אדם צריך לשאול על עצמו, להתעניין, לדאוג לעצמו. אם אין אני לי,
מי לי?
ההערה הזאת היא רצון השם, נכון? אבל צריך לחשוב ולא לברוח מהמציאות של בעיותיי כמו פרנסה, זיווג וכו', נכון? ומה השאלה? קודם דיברנו על האינטרסנטיות. יש אנשים שכל הדברים, אם אין אני לי, מי לי, אם אין אני לי, מי לי, אם אין אני לי, מי לי. אבל לא למדו את המשך המשנה. מה המשך המשנה? כשאני לעצמי, מה אני? כשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו, אני רואה שאתם יודעים את זה בעל פה. כשלומדים תורה, צריך ללמוד את הכל, לא צריך ללמוד חלק. ולהגיד, אם אין אני לי, מי לי, זה אגואיסט קטן, שכל מה חושב רק על עצמו. זה כמו שפעם, בדיחה כזאת שאומרים, נראה, תפסו איזה רוצח. תראו, למה רצחת? הוא אומר, כתוב בתורה, תרצח. כתוב, לא, תנחת, תרצח. הפריד בין הלא לתרצח. הוא אומר, לא, תרצח. הנה, כתוב תרצח. אתה לומד דבר, תלמד אותו בשלום. נכון שאדם, מטבעו, בהתחלה, הוא אינטרסנט. יאללה, קודם כל תינוק, הוא כל הזמן צריך לאכול, לבנות את עצמו, כל אחד מאיתנו זה לבנות את עצמו. אבל אם כל המטרה שלך זה רק אני, אז יש חיסרון גדול. שאני לעצמי, אם אני בונה את עצמי רק בשביל עצמי ולא לתת, אז זה חיסרון גדול. אז מה אתה? אתה כלומניק, אתה אפס. אני אומר את זה כמינת הדבחותה, אולי לא כמינת הדבחותה. הרי איך אומרים, שידוכים ודברים כאלה, רוצים להכיר אחד את השני, נכון? נכון או לא? יש כאן מישהו כבר התחתן או משהו? לא. אבל מי שרוצה נתן לו תרגיל, פטנט, איך להכיר את הבן זוג. אתם מעוניינים? איך קוראים לזה? טיפ, תן להם טיפ. איך להכיר את הבן זוג. שהולכים, מדברים. אם הבת או הבן, לא משנה, אומרים בתוך 10 משפטים את המילה אני 10 פעמים, חבל על הזמן. אני מרגיש, אני חושב, אני רוצה, אני. רגע, מה הייתי? מה את חושבת? אתה? מה איתך? מי אני? נכון שאדם צריך לדאוג לעצמו, אבל הדאגה לעצמו זה של לתת. לא להישאר רק עם עצמו, לא להיות איזה אנוכי, איזה אגואיסט או משהו כזה. זה מובן, זה התשובה לשאלה.
יש לנו סרט תשתיות כזה.
מה?
סרט תשתיות כזה יש לנו. כל הזמן אומר, אני עכשיו גמר משפט, גמר
לא, אני לא שמעתי.
סרט תשתיות שלנו כזה.
אנחנו לא מדברים לשון הרע.
זה דבר לשון.
אני אפילו לא יודע מי זה. לא יודע, מה אכפת לך? כל אחד מאיתנו עם המעלות שלו, וכל אחד מאיתנו
עם
המגרעות שלו. אור הגנוז, האם זה רוח הקודש? אני יודע, אומרים ככה. לא, באמת. מה זה אור הגנוז? כתוב במעשה בראשית, שבהתחלה הארץ הייתה תוהו ובוהו. ואחר כך הקדוש ברוך הוא אומר אלוקים יהי אור ויהי אור. חז"ל אומרים, מה היה עם האור הזה שנאמר מעשה בראשית? אומרים שהאור הזה, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ראה את העתיד, הוא ראה את דור המבול, דור הפלגה, וראה את האנשים הלא טובים, הוא אמר, אני גונז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. ומכאן גנוז, מכאן אני גונז אותו, כן? מכאן אומרים גונז אותו לצדיקים לעתיד לבוא. מה זה הגניזה הזאת? מה זה הצדיקים לעתיד לבוא? זה בדיוק מה שלמדנו בעצם כאן, שאדם הוא מואר לפי מעשיו. אם המעשים שלו טובים, הוא זוכה לאותו הערה. תקרא לזה רוח הקודש, אור הגנוז, זה לא משנה. הוא זוכה לאותה הערה, ואם לא, אז לא. אני נוהג לספר על הבת שלי, שהיום היא כבר אימא לי, 5 ילדים בלי עין הרע, התחלה טובה, שהיא באה אליי פעם מגן הילדים, ואמרה, הגננת סיפרה להם מה זה האור הגנוז. אני מקווה שזה יספק את השואל. אז היא שאלה אותי, הילדה, ילדה בגן ילדים. אבא, נכון שאמא מחביאה את כל השוקולדים והממתקים וזה, בארון שם מאחרי הסדינים למעלה למעלה. אמרתי לה, מה אני אגיד לה? הרי הילדים יודעים את כל המחבואים. כן, כן. וכשאנחנו ילדים טובים, אז אמא נותנת שוקולד וכל מיני דברים טובים. נכון, מה אני אגיד לה? נכון. לא הבנתי מה היא רוצה ממני. היא אומרת, ככה האור הגנוז. הקדוש ברוך הוא יחביע את כל הדברים הטובים, אבל מישהו ילד טוב, הוא מקבל את הטוב הזה. כל התורה על רגל אחד. ילדה בגן ילדים, איזה גננת גאונה הייתה להם, שהבריאה להם את כל הפטנט הזה. אתה רוצה לזכות לרוח הקודש? אתה רוצה לאור הגנוז? מה אתה צריך להיות? בן אדם טוב, זה הכל. אתה זוכה למה שאתה זוכה. תגיד, זה קשה להיות בן אדם טוב? זה לא קשה, זה אפשרי. רק מה אתה צריך לרצות? לקבל על עצמך החלטה עקרונית שאתה תהיה בן אדם טוב. ובן אדם טוב זה לא דיבורים רק, זה מעשים. אתה קם בבוקר, אתה רואה את ההשפעה בבית. מי זורק את ההשפעה? מי זורק את
ההשפעה?
אתה מתחיל איתי. אתה זורק את ההשפעה. לא אתה אומר, הוא יזרוק את ההשפעה. אני אזרוק את ההשפעה, זה הכבוד שלי, הוא אזרוק את ההשפעה. אם אתה בן אדם טוב, אתה לא בא ואתה אומר, זה לא לכבודי לעשות דבר טוב. זה לכבודי לזרוק את ההשפעה. מי עושה שפונזה בבית? אישה. אתה, חביבי, מה זה? איפה אתה חי? באיזה עולם אתה חי? אתה בן אדם טוב. כל דבר שצריך לעשות, להיטיב, לעשות נחת רוח למישהו, אתה עושה את זה. אתה לא מטיל משימות על אחרים. אתה לא יודע, זה ידידיה. מה זה? אני צריך לספר לך את זה? הנה, עכשיו אתה יודע. אז זהו, אדם זוכה לפי מעשה. אם יש לו מחשבה טובה, והוא עושה את מה שהוא חושב עושה טוב, הוא רוצה שאחרים יהיו מבסוטים, שיהיו שמחים, אז האדם הזה זוכה לאותו אור גנוז. מדרגות באור הגנוז כמובן. יש מדרגות כאלה, מדרגות אחרות. נזכה כולנו לאור הגנוז.